עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אהיה איתכם פה בשעה הקרובה, וכמו שהבטחתי לכם, היום תוכנית שכולה מוקדשת לכל מיני סוגים של דיאטות. אני אדבר על הדיאטה הים תיכונית, למה היא נחשבת להכי מוצלחת. נדבר על דיאטת כרוב, מה באמת עובד כאן, ועל הערך התזונתי של כרוב. נדבר על דיאטת אתקינס, נדבר על דיאטת פלאו, נדבר על דיאטה קטוגנית, נדבר גם על צום לסירוגין, יתרונות וחסרונות של כל שיטה, ובסוף לבקשתכם יהיה שוב את המתכון לעוגיות טחינה הוותיקות ללא גלוטן של חנה המחותנת שלי, עוגיות טחינה מדהימות מדהימות ששווה לכם לנסות. כל מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103 או לשלוח החל מעכשיו הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70, 054-70-103-70. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור רן לודין, עורך הדיגיטל אופק קולר, ואחראית על השידור בפייסבוק רעות מתיתיהו ארגון. טוב, אני רוצה להקדיש את התוכנית לסוגי דיאטות שונים ולדבר על כל אחת בנפרד, כאייטם נפרד, וגם להסביר את היתרונות והחסרונות, מה זה אומר השיטה הזאת, מה היא כוללת, מה אוכלים, האם היא מוצלחת או לא, ואתם כמובן בסוף תחליטו מה הכי מתאים לכם. ואני מתחילה עם הדיאטה הים תיכונית. למה אני מתחילה איתה? גם כי ישראל בים התיכון, וגם כי היא תמיד מקבלת בכל הדירוגים של סוגי הדיאטות בעולם את המקום הראשון, כלומר היא נחשבת להכי מוצלחת. מה זה אומר הכי מוצלחת? זה אומר קודם כל שהיא הכי בריאה, אבל גם כשבודקים אנשים מה קורה עם המשקל שלהם, רואים שההצלחה לאורך זמן הכי טובה בדיאטה הים תיכונית. מה זה אומר לאורך זמן? אם אני עכשיו משווה כמה סוגים של דיאטות, למשל פלאו או אתקינס או צום 16-8 או תיים תיכונית, נגיד אם אני אבדוק את זה חודש, אז בדיאטה ים תיכונית אנשים כאילו יצליחו הכי פחות, ירדו הכי מעט. אם אני אבדוק את זה 3 חודשים, גם עדיין הדיאטה ים תיכונית נחשבת אולי לפחות יעילה מבחינת המטרה של ירידה מהירה במשקל. אבל אם אנחנו עכשיו בודקים את כל הדיאטות האלה אחרי שנה, אתם יכולים לראות שאלה שעשו צום 16-8 או פלאו או קטוגנית או מה, יכול להיות שירדו הרבה בהתחלה, אבל נשברו כי השיטה לא התאימה להם, ועלו את הכל בחזרה. ובדיאטה הים תיכונית מתמידים יותר, כי יותר קלה לביצוע. עכשיו, מה זה ים תיכון בכלל? ישראל זה בים התיכון. יש לנו תזונה ים תיכונית, לא יודעת, כן או לא, אבל גם ספרד זה בים התיכון. גם איטליה זה בים התיכון, גם צרפת זה בים התיכון, גם מצרים זה בים התיכון. האם התזונה בכל המדינות האלה אותו דבר? ברור לנו שלא. אוכל איטלקי הוא ממש לא כמו אוכל צרפתי, והאוכל היווני הוא ממש לא כמו האוכל אולי שקיים בספרד. ולכן, השורה המקשרת, התחתונה המקשרת בין כל הדברים בתזונה הים תיכונית, זה הבסיס בעצם שעליו מבססים את התפריט הזה, וזה אומר ככה, קודם כל הרבה ירקות ופירות טריים. דבר שני, יותר דגים מבשר אדום. דבר שלישי, כן, אפשר לשלב יין אדום כל יום. דבר רביעי, יש בכמעט כל התזונות הים תיכוניות, שמן זית. בנוסף, יש יוגורט, יש לבנה, יש גבינות קשות, אבל יחסית מעט מוצרי חלב, אם כן, אז של עיזים. ועוד משהו שאני מוסיפה פה, שמאפיין תזונה ים תיכונית אמיתית, זה חומרי גלם טבעיים, כלומר, בלי מזונות מעובדים. היתרונות ברור לנו מלא, נוגדי חמצון וסיבים תזונתיים מהירקות ומהגווניות, הרבה ליקופן, הרבה שמן זית שנגד מחלות לב, בדגים הרבה אומגה 3 נגד דלקות ולמוח ונגד מחלות לב. דרך אגב, במקום יין אדום, אפשר פירות יער, אם אתם רוצים משהו סגול ללא אלכוהול, וגם כמובן היוגורט והלבנה שמכילים חיידקים פרוביוטים טובים, חלבון וסידן, כל זה יחד עם מעט חומרים מעובדים, זה באמת תזונה מנצחת, אין מה להגיד. אממה היא איטית. כלומר, יש בזה לחם מלא בבוקר וגם בערב אם רוצים, יש בזה כל יום מנה של דג, יש בזה שמן זית שאנחנו כאילו לא מודדים שזה מכיל הרבה קלוריות. וגם עוד משהו שחשוב להגיד על התזונה הים תיכונית, זה שיש חלק חשוב להרגלי אכילה. אנשים אוכלים לאט. כשאנחנו אוכלים לאט, אנחנו שבעים יותר. אין משהו אחר פה. אוכלים מהר, לא שבעים. אוכלים לאט, יותר שבעים לאורך זמן, מאפשרים לסוב על האופי תוך כדי האכילה. אני יכולה לתת לכם דוגמה לתפריט כזה שעולה לי בראש, עכשיו בבוקר למשל לחם מלא עם טחינה או עם גבינת עיזים כלשהי עם ירקות, ביניים מגוזים או שקדים או איזשהו פרי, בצהריים דג עם למשל קינוע או בטטה בתנור, עם ירקות אחרים בתנור וסלט, ירקות ירוקים למשל עם חסה, אחרי הצהריים אפשר איזשהו יוגורט עיזים, עם שקדים או אגוזים, בערב ביצה, אפשר עוד פעם פרוסת לחם עם יוגורט עיזים, ירקות עוד פעם, ובלילה את הכוס יין שאנחנו יכולים לשלב, וכל זה מטובל במשך היום בשמן זית, למשל. מי שמנסה לקחת בחשבון, זה קל לעשות את זה, אבל התוצאות לא מיידיות. צריך הרבה סבלנות, ואז זאת באמת התזונה הכי בריאה. ואני עוברת אתכם לפינת חקלאי השבוע, חקלאות השבוע, יש לומר, אני אדבר אתכם על הערך התזונתי של כרוב, אבל קודם על דיאטת כרוב, כל פעם חוזרת לאופנה, דיאטת כרוב. יש כאלה שקוראים לה דיאטת מרק כרוב. מה זה הדיאטה הזאת? אוכלים חופשי במשך היום, מרק כרוב בכמויות, ובכל פעם שאוכלים כזה מותר לצרף מזון מוגבל, או פרי, או ירק, או מעט עוף, וכו'. בפועל, זה בהחלט יכול לחסוך קלוריות, כי אנחנו מכניסים דברים אחרים. אבל אני רואה בשיטה הזאת שיטה מאוד בעייתית. קודם כל, כי היא לשבוע. מה זה נותן לכם אם אתם את השבוע תאכלו כרוב, תסבלו מנפיחות מעודף כרוב, עם כאבי בטן מעודף כרוב, ואחר כך תפסיקו את זה. דבר שני, אנחנו עלולים להגיע למעט מדי קלוריות, רעב, עייפות, פירוק מסת שריר. מעט מדי חלבון, עוד יותר פירוק מסת שריר, מחסור בכל מיני מקרונוטריאנטים, למשל בסידן עלול להיות חסר בתפריט הזה וגם בברזל. ובנוסף יש הטוענים לסיכון מוגבר לאבני מרק שעושים דיאטות כאלה קסכיסטיות. עכשיו, אם אתם כן רוצים לשלב כרוב בתפריט כל יום, אני בהחלט בעד. למה? הכרוב הוא ירק מצליב עתיר ערך תזונתי, הרבה ויטמין C, הרבה תרכובות גופרית שמגינות נגד סרטן. היו מחקרים שהראו שצריכה גבוהה של כרוב קשורה בסרטן, בסיכון נמוך יותר לסרטן המעי הגס. הסיבים התזונתיים של הכרוב הם קשים לעיכול ותורמים לסובה לזמן ארוך מאוד מאוד. עכשיו, כרוב סגול מכיל יותר אנטוציאנינים, נוגדי חמצון סגולים, שהם אפילו יותר יעילים נגד סרטן, כרוב ירוק, מצד שני טיפה יותר עשיר בוויטמין C, אז עדיף לשלב את שניהם. אז לירידה במשקל אני כן מציעה לכם לשלב סלט כרוב, או כרוב מבושל, או כרוב בתנור למי שאוהב סטייק כרוב, גם בצהריים וגם בערב, אבל לאכול כל היום רק כרוב ולהוסיף לזה דברים קטנים, הייתי חושבת פעמיים. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
אוקיי, היום אני רוצה להרחיב על דיאטת אתקינס ולנפץ את המיתוס, האם באמת ביצים גורמות למחלות לב, או שזה מיתוס, כנרמז בשם הפינה. אוקיי, אתקינס היה רופא, רוברט אתקינס, קרדיולוג, רופא לב. ב-1970 בערך הוא פרסם את הספר שלו, דיאטת אתקינס, והוא אמר, חברים, למרות שאתם חושבים שאתם חייבים פחממות למצב רוח, ולמרות שאתם חושבים שאתם חייבים פחממות לאנרגיה, שימו לב, יש סיכוי שאתם טועים. אנחנו צריכים להתנהג, הוא אמר אטקינס, כמו נמר, כמו חתול, הם אוכלים בעיקר חלבונים, ומאיפה יש להם אנרגיות לנמר ולחתול ולכל החיות הטרף? מהשומן שמגיע יחד עם החלבונים. כלומר, נגיד טורפים איזה חיה, יש שם בשר, יש לו אחוז שומן, זה האנרגיה. ככה את קינסטן, הוא אמר, אתם תראו שאם אתם תאכלו רק חלבונים ושומנים, וכמה שפחות פחממות, יהיה לכם יותר קל לשמור גם על הבריאות אותן, וגם על המשקל. בזמנו התקיפו אותו, אמרו, מה זה, אתה ממליץ לנו לאכול ביצים וגבינה צהובה ובשר אדום, זה ממש נורא מה שאתה ממליץ, כי פעם חשבו ששומן רווי זה הכללה הכי גדולה שיש. היום יודעים שהכללה הכי גדולה שיש זה סוכר לבן, שומן טרנס מרגרינה, מאכלים מתועסים באופן כללי, אבל לאט לאט חל מהפך גם במחקר מדעי, והראו שיש סיכוי שאטקינס צודק במידה מסוימת, וההשפעה על החשק לנשנש היא בולטת בעיקר, ופה אני רוצה לתאר לכם מחקר שעשו, שלקחו אנשים במשקל מאוד מאוד גבוה למקום כזה, ואמרו להם, חברים, אנחנו בודקים אתכם, כל יום נעשה לכם בדיקת דם, יש פה רופא גם, אנחנו מרשים לכם לאכול רק חלבונים ושומן, אל תיגעו בפחממות, אנחנו רוצים לראות מה קורה איתכם. אנשים האלה אכלו כמה שהם רוצים סטייקים, וכמה שהם רוצים חביתות מושקעות, וכמה שהם רוצים דגים ושיפודים, כמה שבא להם, וביום החמישי, שהם אכלו כמה שבא להם, פתאום היה בבדיקת הדם חומר, שלא היה קודם, ונוצר כתוצאה מהפירוק של עודף החלבונים והשומנים. החומר הזה הייתה לו השפעה על מרכז הרעב והסובה במוח, וגרם להם לירידה בתיאבון. לא שיתפו את האנשים האלה בחומר הזה, אבל האנשים האלה המשיכו לאכול כמה חלבונים ושומנים שהם רצו, כמה סטייקים שהם רצו, כמה גבינות צהובות וביצים שהם רצו, ולאט לאט החומר הזה, הרמה שלו עלתה בדם, התיאבון שלהם ירד וירד וירד, הם עדיין הרגישו שהם אוכלים חופשי, אבל הם אכלו פחות ופחות ופחות, והתחילו לרדת ולרדת ולרדת במשקל. שוב, בזמנו התקיפו את אטקינס על השיטה שלו, וגם היום, כאילו, מי שמתחיל אטקינס, יש סיכוי שבימים הראשונים הוא עולה כמה קילו, כי גם לסטייקים וגבינות כמובן יש מלא קלוריות. אבל השיטה הזאת עובדת, חד משמעית אני כאילו נותנת הפרטים בקורסים שלי, מה, אני 38 שנים בתחום שלי, עוד לא קרה לי, שמישהי אמרה, עשתה את זה, ואמרה לי, לא עובד. אני יכולה להגיד לכם פחות או יותר על מה השיטה שאני פיתחתי מבוססת, היא לא אטקינס, אבל היא בכיוון. בבוקר אוכלים גבינות וירקות, ביניים אגוזים ושקדים, בצהריים עוף או דג בתנור עם ירקות בתנור, אחרי הצהריים אפשר יוגורט, חלבון או חלבון או סוכר בערב, נגיד ביצים, גבינות, טונה, סלט, ובלילה עוד פעם או אגוזים או שקדים או יוגורט. בלי לחם, בלי פירות, לחמישה ימים, זה מספיק בשביל לבסט בולמוסים למתוק. תפריטים מסודרים עם כמויות בספרים שלי, בקורסים שלי וכמעט בכל מקום שאני נמצאת. ואנחנו עוברים לפינת מנשנשים סדרתיים. ולפני שנדבר עם מיכל קדוש שלנו, אני רוצה לספר לכם על דיאטת פלאו ומה מנשנשים בלילה לפי השיטה הזאת. השיטה של פלאו שיטה פחות קיצונית מאטקינס. פלאו היא האדם הקדמון בתקופה הפלאוליטית, תקופת האבן, לפני 2.5 מיליון שנה, של הבן אדם כמובן לא היה מאכל עם מתועסים. מה הוא אכל? גם לא היה לו לחם ותנור. הוא אכל בשר, דגים, ירקות, פירות, לפעמים ביצים אם הוא גנב מאיזה תרנגולות או עופות אחרים, ואגוזים. השיטה אומרת שלחם זה לא נועד לגוף שלנו, זה קורה רק מלפני 11,000 שנה, יחסית ל2.5 מיליון שנה זה הרבה, שהגוף לא רגיל לזה, והשיטה היא בעצם חלבונים, אבל כן יש בה פירות למשל, או פחממות אחרות. כלומר, היא פחות קיצונית בהרבה. מי שהולך לפי הפלאו גם אומר לו, תאכל חופשי מהמזונות האלה, כי זה לא לפי תפריט, גם האדם הקדמון כמובן לא היה לו תפריט, אז אבל נגיד, אם אנחנו רוצים ללכת לפי השיטה הזאת, אז אפשר פירות, אגוזים, דגים, גבינות פחות, כי כאילו איך הוא עשה גבינות? לא כל כך. בלי מאכלים מתועסים בכלל. ובלילה, לפני השינה, יש לנו אופציות לפי השיטה הזאת. למשל, רעיונות. מקלות סלרי, מלפפונים, פרוסים. פרוסות תפוח או אגסי מעט אגוזי מלך, אבוקדו ככה עם מלח ומיץ לימון כנשנוש חתוך לקוביות, חופן פירות יער אם אתם רוצים שיש לזה אינדקס דקמי נמוך. יש כאלה שנהנים אפילו לאכול ביצים קשות חומות חתוכות לרבעים כנשנוש, הלבנים של הביצה דרך אגב זה חופשי. חופן שקדים או אגוזים או פקנים. אם אתם רוצים, תמר מג'הול למשל, ממולא באגוזים או שקדים בפנים באמצע כדי להפחית את האינדקס הגליקמי, זה גם נשנו שמתאים לפלאו. אפשר להכין בבית כדורי אנרגיה מפירות יבשים ואגוזים, בלי דגנים כמובן. ואפשר גם, אם אתם רוצים, סוג של התאמה מודרנית לפלאו, שוקולד מריר מאוד, כלומר 80-90% שחלק מגרסאות הפלאו מאפשרות. תמיד עדיף לאכול בלילה משהו שהוא משולב בחלבון ושומן, כי זה משפר גם את איכות השינה, ומפחית לנו את רמת הסוכר למחרת. אז מול מה נאכל את כל הדברים האלה, אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסים הראשית של רדיו 103, עורכת התוכן. שלום מיכל שלי, מה שלומך?
מה העניינים?
מה קורה?
בסדר, וואו, כל הזמן טס.
נכון, אפילו אחרי החגים כבר עכשיו.
אחרי, זה עוד יותר טס. כן, מדהים. האמת שכן, האמת שבאמת כל האוכל והכל נשמע שכל מה שצריך זה לעשות רגע עצירה ולאכול קצת דברים
בריאים.
מהטבע, כן, כמה שיותר.
אוי, כן, כן.
מה שהצלחנו...
זה כל כך קשה שיש כל כך, שזה הרבה יותר קל, כאילו, לפתוח איזה מוצר.
נכון.
זה נורא קל, כאילו, אני, זה מבאס אותי שאני עושה את זה בעצמי גם. אני כאילו, אני, נגיד, אני רעבה ואין לי זמן, אני פותח את הארון, אני רואה חטיף חלבון, אני אומרת, יופי, זה גם הסביע אותי.
זה הדבר הפשוט.
זהו, זה פשוט. אבל זה לא טוב. כן, נכון.
כן, אבל לא נורא. כן. לפחות לפעמים, כזה כשנחה הרוח, אז זה תמר אגוז, משהו כזה.
בדיוק, בדיוק.
אבל כן, עכשיו אנחנו באמת סיימנו להכין לנו ככה תמרים אגוזים, אנחנו מתיישבים מול הטלוויזיה, והאמת שחזרה הסדרה שאני מאוד אוהבת, נקראת לופן.
על מה זה?
זהו, זו סדרה צרפתית שעם הרבה מאוד תקציב, רואים, כאילו, הדבר הראשון שרואים זה שהשקיעו בה הרבה מאוד כסף, מדובר בבלש, שהוא בעצם, הוא בן למאגרים בצרפת, הוא מאגרים מאפריקה, הוא החליט להתחקות אחרי ספר בלשים שהוא מאוד אהב כשהוא היה ילד. הוא בעצם
נחמד.
לא... כן, הוא בעצם, הוא בגדול הוא די פושע. כאילו, הוא, לא, הוא לא עובד בשביל אף אחד.
זה בצרפתית?
הוא... זה בצרפתית,
זה
כן.
זה בנטפליקס?
כן, כן, זה נקרא לופן, על שם באמת אותו בלש שהוא מתחכה אחריו. בגדול סיפור ההישרדות שלו כזה בצרפת, סיפור לא פשוט, הוא גם מנסה לנקום, כי הוא מישהו עשיר מאוד שאבא שלו עבד אצלו, התייחס אליו לא בסדר והפליל אותו וגרם לו להיעצר, אז הוא בעצם נוקם בשם אביו בצורת ספר הבלשים הזה, זאת אומרת הוא עושה את הכל בצורה כמו, ממש כמו ג'יימס בונד כזה, אני לא ראיתי את הסרטים אבל את יודעת כזה מאוד מתוכנן עם אביזרים וכל מיני טריקים של פושעים כאלה מיומנים והכל הולך לפי ספר. עכשיו זה היה יכול להיות פחות מעניין, אבל אנחנו רואים באמת כל פרק, אנחנו כן יודעים שהוא ייגמר בצורה מסוימת, אבל הקטע של הסדרה הזאת זה שאתה לא יודע איך. זה הקטע המעניין. כאילו, אתה מניח שיקרה משהו, אבל ממש לא יודע איך זה יגיע לשם.
מגניב.
כן, ואז בעצם הוא מסובב את כל העולם אליו. כאילו, יש לו ילד וניסויים לו מוצלחים, כי קשה כאילו לנהל ככה חיים
מסודרים.
כן. והשחקן הראשי מוכר לכולם, הוא שיחק במחוברים לחיים, אנחנו מכירים אותו, אומר סי, הוא ממש מוכר מסרטים צרפתיים, מי שקצת בא...
זה סדרה, לא סרט.
כן, זה סדרה לפי חלקים, כי הוא כל פעם משתחרר חלק חדש, ועכשיו השתחרר לפני כמה זמן, החלק הרביעי.
יופי.
כן, אז כדאי, יש לנו זמן אחר להשלים גם את כל אלה שלפניו.
אני רוצה רגע גם להמליץ על משהו בצרפתית גם, אבל נראה לי שזה, אני ראיתי את זה באפל טיווי, וזה, למה זה היה נורא מעניין? כי זה על השף הראשון בעולם שהפך לסלב, והכניס את העניין הזה ששפים יכולים להיות סלבים, בתקופת נפוליון, וקוראים לו אנטואן מרי, על שם מרי אנטואנט, אנטואן מרי קרם, ורואים שם מישהו כזה חתיך כזה, וכל הסיפורים שלו עם הבחורות ועם הבחורים, ואיך הוא כזה מתקדם בפוליטיקה בצרפת, ועובדים שם אחד על השני, וזה הבגדים של פעם כזה, והכל כזה יפה כזה של פעם, אני נורא אהבת את הדברים האלה. ואז אני מסתכלת על ההיסטוריה, מסתבר שהיה בן אדם כזה באמת, זה לא סתם סיפור, אבל את הרוב המציאו עליו, הוא היה שף שעבד מאוד מאוד קשה, ובאמת הפך להיות סלב, והשף של נפוליון ושל כל הצמרת בפוליטיקה בתקופה הזאת, אבל הוא לא היה כזה חתיך, כמו שעשו ממנו בסדרה, ולא כזה דון ג'ואן, וכל שאר הסיפורים מסביב כנראה עם המצאה, אבל זה סדרה ממש יפה. קוראו זה קרם, למי שרוצה, קרם.
מעניין מאוד.
כן. טוב, אז עשינו היום הדברים בצרפתית, אני לא יודע אם זה כך. אולי זה קשור
לפלאו,
כן, בדיוק.
אולי, יכול להיות.
בדיוק, יופי, תודה רבה 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 מיכל, שיהיה סופה שנהדר ורגוע עד כמה שאפשר. תודה. אוקיי, ואנחנו עוברים לדיאטה הבאה שלנו, שהיא הדיאטה הקטוגנית. זאת שיטה מאוד מאוד קיצונית. שימו לב, אם אתם עושים אותה ברצינות, זה כבר לא טוב. אבל לא הרבה יודעים שהם לא עושים את זה ברצינות, מה זה השיטה הזאת? זה מבוסס על מילה קטו. קטו, גופי קטונים, שהגוף משתמש בהם לאנרגיה במקום סוכר, כי לא אוכלים סוכר. בכלל, 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 בכלל. גם המוח, שבדרך כלל משתמש בסוכר, אין לו סוכר, אז הוא משתמש בקטונים. המציאו את השיטה הזאת כדי לטפל בשנת 1900 באפילפסיה. ראו שאנשים שיש להם אפילפסיה ולא אוכלים סוכר בכלל, יש להם פחות התקפי אפילפסיה. בפעם לא היו תרופות נגד אפילפסיה, אין מה לעשות, ב-1900, אז נתנו לאנשים, זאת שיטה קיצונית, מה זה אומר שאסור סוכר? יוגורט, למשל, מכיל לקטוז, זה נקרא פחממה, זה אי אפשר. עגבניה, זה מכיל את הקצת פחממה שיש בעגבניה, אי אפשר, גזר אי אפשר, ממש אי אפשר כלום, אפשר בשר, אפשר דגים, אפשר ביצה, עם גבינה, אז רק הגבינות עם אחוז שומן הכי גבוה. אי אפשר חלב, אפשר רק שמנת, בקושי גם. לא כל כך הרבה. ירקות, רק ירוקים בקושי, אולי קצת לבנים גם כמו פטריות. אבל זהו, וזה קיצוני ברמה מטורפת, שעושים את זה בצורה רצינית, קיצונית כזאת, אני חושבת שזה לא טוב לרוב האנשים. זה יכול להיות באופן זמני לניסיון, שתרגישו, אבל זה לא טוב. לכל מי שיש בעיה רפואית, לכל מי שאין בעיה רפואית, וזה גם לא טוב לזמן ארוך, כי בכל זאת אנחנו חיים פה, בעולם. יש מסביבנו אירועים, ויש מסביבנו פיתויים, ואני חושבת שעדיף כן ללמוד לשלב אותם, מאשר לעשות כזה תפריט קיצוני. יש אנשים שחושבים שהם עושים קטו, אבל משלבים כל מיני דברים שהם בטוחים שמתאימים, אבל הם מכילים פה ושמה פחממות, ואם לא עושים את זה בצורה קיצונית, זה באמת דומה לאתקינס, זה דומה לפלאו, וזה לא נורא בכלל. אבל כמו שזה, אם עושים את זה, אז אני פחות בעד. אז אנחנו עכשיו יוצאים להפסקה, אחרי ההפסקה אני אספר לכם על צום לסירוגין, שיטת 16-8, ונענה על שאלות של מאזינים, אז אל תלכו לשום מקום. תודה שנשארתם איתי, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך.
שלום גם לך, שמי ריקי.
היי.
היי, היי. שמחה שחזרת אליי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
ככה, אני בת 70.
כן.
וככה, אני לוקחת ויטמין D פלוס, D3 פלוס עידן.
טוב.
D3 רגיל. וגם כדור ריבון פעם בחודש.
שהכדור הזה הוא מה?
שהוא פעם בחודש, זה גם כן משהו לסידן.
אוקיי.
זה מה שהבנתי מהרופא.
אוקיי.
השאלה שלי, אם אפשר לקחת מה שבכדורים שיש סידן, אם אפשר לקחת אותם, נגיד, עם אוכל, עם דברי גבינה.
אוקיי. את יודעת להגיד לי במקרה במיליגרמים כמה יש לך בכדור?
כן. כן, כן, כן. יש לי פה את הקופסאות.
את הדי לא משנה לי, כאילו, כי זה לא סידן, אבל מה שיש לך תרום את הסידן?
עם הסידן את רוצה לדעת?
כן, כמה סידן.
אז הנה, יש ככה, סידן ציטרט.
כן.
עם ויטמין D, 200 D-U. 200 E-Val. לא יודעת מה זה. את מבינה מה זה?
זה אמור להיות במיליגרמים. את קוראת במקום הנכון, לא לויטמין D. את קראת לי אולי על הוויטמין D 200 יחידות?
ויטמין
אני D. אני רוצה בשני, ב-B3 עם הסידן, את לוקחת, לא?
עם הסידן, זהו, זה.
זה זה?
B3 עם הסידן, כן.
אז אם זה 200 מיליגרם סידן. כן. אוקיי. אז ככה, כל דבר שאת רוצה שיספג לך בצורה אופטימלית, עדיף להפריד. כלומר, סתם דוגמה, אני אפילו אתחיל מהדבר הכי בסיסי. אם את אוכלת חלבונים, ואת רוצה לבנות שרירים, ונגיד אמרו לך שאת צריכה 60 גרם חלבון ליום, אל תאכלי את הכל בבת אחת, כי הגוף לא ינצל בצורה כל כך טובה את הכל בבת אחת, הוא ינצל הרבה יותר טוב אם תחלקי את זה לשתיים, שלוש פעמים, או לכאילו מנות שונות. כי אז הגוף יכול לספוג את זה יותר טוב, לבנות מזה יותר טוב וכו'. עם הסידן, יש לנו פשוט קטע כזה של אזור ספיגה במעיים. האזור ספיגה הזה הוא מוגבל, הוא לא, אוקיי, תוכלי כמה שאת רוצה, הכל יספג, והכל ילך באותו שנייה לעצמות. זה לא בדיוק ככה. האזור ספיגה מותאם לכמויות שיש לנו באוכל, כי בטבע, באוכל בטבע, לא לכדורים. אז נגיד, סתם דוגמה, יש לנו בטבע דברים עשירים בסידן, נגיד גבינה צהובה, נגיד איזה שם ירקות, עתירי סידן, נגיד כל מיני דברים. הכמות שאת יכולה לאכול הכי הכי הרבה, נגיד במנה, ושזה יספק לך כמו שצריך, נגיד, סתם דוגמה, 300 מיליגרם. אם את פתאום על זה מוסיפה כדור של 200, אז את כבר ייתכן, לא בוודאות, ייתכן קצת מפחיתה את הכמות שנספג לך באותו רגע, כי כאילו הכל מגיע בבת אחת. יש משמעות לחלוקה. זה לא שהסידן מהכדור מונע את ספיגת הסידן מהאוכל, זה פשוט את מעמיסה כמות גדולה בבת אחת.
ואז לא יספג הכל.
בדיוק. ואז אז את אומרת, אוקיי, אז למה אני לוקחת כדור?
כן.
אז פשוט עכשיו, יש עניין אחר, שיש תחרות על ספיגה, כלומר, ברגע שאת אוכלת סידן יחד עם ברזל, למשל, אז הם מתחרים אחד עם השני ומונים את הספיגה. כלומר, אל תאכלי סידן עם סידן, כי אם את לוקחת את הרבה מדי בבת אחת, חלק לא יספג. ואל תאכלי סידן גם עם ברזל, כי אז
מה
גם...
מה זה ברזל? מה זה ברזל?
זהו, זה ברזל, זה בארוחת צהריים בבשר.
אוקיי.
כלומר, יש לך עדיפות לקחת כדור סידן אם את לוקחת אותו, לא עם מוצרי חלב, אבל גם לא עם מוצרי בשר. נניח שיש לך ארוחת ביניים פרי, זה או מצוין. נניח אם יש ארוחת מסוימת, נגיד, לחם, ביצה, אבוקדו, כף אחת של גבינה שזה לא נחשב הרבה סידן וסלט, גם כן מצוין לכדור סידן. אבל אם את אוכלת שלוש כפות ריקוטה, או אם את אוכלת פרוסת גבינה צהובה, יחד עם הסידן, זה כמות גדולה. אם כמות גדולה, את מפחיתה לך מהספיגה של...
ארוחת בוקר שלי זה שתי פרוסות לחם שיפון, עם חמה ופרוסת גבינה.
איזה גבינה פרוסת?
גבינת גאודה עזים.
לא, אז לא פה, לא פה. מה בערב? מה ביניים?
ביניים, אין לי ביניים, יש לי, יש לי בערך בשעה 12, אני אוכלת את הצהריים שלי, שזה עוף עם תוספות.
זה פה גם כן בגלל העוף לא הייתי לוקחת. מה עוד יש לך?
וואי.
נו, נמצא.
אז אני...
בארבע?
יש לפעמים שאני אוכלת יוגורט, זה גם לא טוב.
לא טוב. בערב?
בערב אני אוכלת גם איזה פרוסה עם טחינה, גם לא טוב.
פה כן, פה, כן טוב, כן טוב, בטחינה אין כל כך הרבה סידן, זה טוב.
אוקיי.
פה טוב. אז תקחי את זה בערב. יצא לך טוב, כי זה גם טוב להרפיית שרירים בלילה, בדיוק כמו מגנזיום, אנשים לא יודעים את זה.
אז כן לקחת את זה בערב?
כן.
עם הפרוסה עם הטחינה?
כן, כן. חד משמעית, זה המקום הכי טוב בשבילך במשך היום, לקחת את הכדור הזה.
הבנתי, אבל יש לי גם כדור די רגיל, זה לא משנה.
די בדרך כלל אומרים שדי אמור לעזור לך לספיגת סידן, אז כדאי את שניהם באותה שעה, אבל אני יכולה להגיד לך שדי הוא הורמון שאם את לקחת אותו, הוא מסתובב בגוף כל הזמן, ואין לזה הרבה משמעות השעה. כי אם את לקחת אותו בבוקר, הוא יעזור לספיגה גם בערב, אבל את יודעת...
כאילו אם מותר לי לקחת אותו את הדי עם הסידן, ואחר כך את הדי הרגיל, אפשר?
כן, בדיוק.
ביחד כאילו.
כן.
והוא פעם בחודש, טוב,
לא, לא משנה, לא, לא, זה תרופתי כבר.
כן, כן.
כן.
עכשיו, זה אחד. שתיים, אפשר?
אפשר?
אמרו לי שתי שתיים.
מאירה, אפשר? יכולה? כן, היא אומרת כן.
אוקיי, תודה רבה. ככה, על התוסף, אני לוקחת, התחלתי קצת עם הזיכרון שלי, קצת הולך לאיבוד, ואז התחלתי לקחת תוסף תמצית רימון.
אוקיי.
זה בסדר, אבל כתוב על הקופסה שתי כדורים לקחת בבת אחת.
תשמעי, להגיד לך שזה תרופה לזיכרון, אני לא יודעת.
זהו,
אני... יש ברימון חומרים שעוזרים לזיכרון וכדי חימצון, אבל להגיד לך שזה יעזור, אני לא יכולה להגיד לך בוודאות. אני יכולה להגיד לך מה אני לקחתי, וזה לי כן עוזר.
כן.
את המגנזיום החדש שיצא לאחר מחקרים של 15 שנים, שחודר למוח ונקרא מגנזיום טריאונט. מכל סוגי המגנזיום, יש רק, אין אותו בהרבה מקומות בארץ, את תוכלי למצוא אותו, אבל הוא ב...
הבן שלי כבר ימצא לי
באינטרנט.
באינטרנט, כן.
טריאונט, לא טאורט, טריאונט. הוא חודר למוח, לי באופן אישי, אני מרגישה שיפור מאוד משמעותי אחרי ירידה בזיכרון ובשליפת מילים ובשליפת שמות. אני מרגישה שיפור משמעותי. כן.
הבנתי, אבל מגנזיום זה לא עוזר להתקפצות שרירים גם?
זה לא, זה נועד לשינה ולזיכרון.
זה מיוחד לזה?
כן.
וגם להתקפצות שרירים, את אומרת?
להתקפצות שרירים יש מגנזיומים יותר טובים.
יכולה להגיד לי רק גם...
לא, כולם בסדר, פשוט זה נועד לזיכרון, אחרים
זה... זה נועד לזה.
כן. יופי, תודה רבה.
תודה לך, יום נעים ומקסים.
תודה רבה גם לך, תודה רבה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך?
מצוין, תודה. אני שואלת לגבי היין האדום.
כן.
איך הוא תורם לבריאות, ומה המחקרים היום אומרים? כי הוא טיפה ירד מה...
נכון, שמת
לב. מההתלהבות שהייתה, אם הוא עוזר לעיכול, מה... מה,
תראי,
ומה הוא תורם?
מה שקורה זה שאת יודעת שיין אדום עושים מענבים אדומים שהקליפות שלהם נחשפו לקרינת השמש ונוצרו בהם את כל הנוגדי חימצון שפכו, אולי יש להגיד ענבים סגולים אפילו, כל נוגדי החימצון ברמה מאוד מאוד גבוהה, וברגע שמפיקים את היין הזה אז נוגדי החימצון יותר קלים לספיגה. ביין לבן אין כזה, כי או שמוציאים את הקליפות מהסוג הזה של הענבים, או שעושים סוג ענבים אחר, אני לא באמת יודעת.
הפיגמנט האדום עושה את זה?
כן, האדום סגול שבקליפות של הענבים, בחשיפה לאור שמש, כלומר בישראל, בספרד, בצרפת, איפה שיש יותר שמש, יש יותר נוגדי חימצון. והנוגדי חימצון האלה, כל מיני פוליפנולים, הם מונעים את התהליך של הסתיידות עורקים, כלומר הם טובים ללב, הם טובים לעורקים. יש להשיג את נוגדי החימצון האלה בענבים עצמם כמובן, ויש להשיג אותם גם בפירות יער סגולים מסוגים שונים, ומה שקרה זה שלה, בניגוד למחקרים פעם שהראו שכאילו אלכוהול מנקה את העורקים וכאילו במידה מסוימת יש לו השפעות טובות, מה שראו שלאלכוהול יש הרבה הרבה יותר חסרונות, קודם כל, כי הרבה אנשים לא מסוגלים לעמוד בכמות שצריך, והוא ממכר, וגורם לאנשים לשתות כמויות הרבה יותר גדולות, ובכמויות יותר גדולות הוא מזיק למוח בצורה מטורפת. הראו שחריגה נורא קטנה של האלכוהול כבר גורמת לכל מיני סוגים של סרטן. הראו שצעירים היום שותים פי, אני לא יודעת כמה וכמה ממה שמומלץ, שלא לדבר על תאונות דרכים, ועל נזק למוח אחר כך בשנים יותר מאוחרות, גם באופן מיידי, אבל לא מורגש לפעמים. והנזק למוח לפעמים הוא בלתי הפיך, כי תאי המוח לא תאים שמתחדשים. ובקיצור, אמרו, אוקיי, יורדים מההמלצה לשלב כוס יין אדום ליום, או אפילו יותר. ירדו מזה בכל סוגי האלכוהול. יש הרבה סוגי האלכוהול שנחשבים שעוזרים ללב, לא רק היין אדום, גם למשל בירה מכיוון נוגדי חימצון אחרים, אבל ירדו מההמלצה. רואים שאנשים שותים יותר מדי ושממליצים לאנשים קצת, הם לא מסוגלים לעמוד בכמות. אז היום אין המלצה כזאת לשלב, רק שתדעי שאם את שותה כוס יין אדום מדי פעם, וזה עושה לך טוב וזה עושה לך כיף, זה טוב ללב, בכמות טיפה יותר גבוהה מזה, הנזקים שנלווים לשתייה הם כבר הרבה יותר גדולים מאשר התועלת, ולכן אי אפשר להתייחס לזה בתור משהו שהוא טוב.
אם אני מוסיפה את זה כשאני אוכלת דגים...
לא, אנחנו לא מתכוונים לבישול, זה לא כזה משנה.
לא, בצד, כוסית בצד, עם הדג.
כמה? כמה? זה לא משנה מה את אוכלת עם זה. כמה? את שותה כל יום, כוס יין?
לא, לא.
אז שוב אני אומרת, מדי...
פעם בשבועיים.
אז אין עם זה שום בעיה, חד משמעית. רק תיזהרי לא להגזים עם כמות, לא לעבור לכל יום, ואז פתאום כל יום זה נהיה שתיים, ואז פתאום זה נהיה בקבוק, ואז פתאום זה נהיה בקבוק וחסי, אני יודעת את זה על עצמי, שזה נאלצתי להפסיק לגמרי עם אלכוהול, כי...
לא, אין לי את זה, אני מאוד מידתי.
אז אני שמחה בשבילך. יופי, כיף לך, אצלי זה או הרבה או כלום. בכל דבר. אבל יופי, טוב מאוד, יופי.
אבל אם אני אוכלת את זה ביחד, זה גם עושה את העיכול יותר טוב, כי אני מרגישה ש...
יכול להיות שכן, כי אלכוהול יש לו קטע של המסת שומנים. כן, כן, יכול להיות שיש לך כאילו מים שפועלים יותר לאט, ואלכוהול ממיס שומן קצת. אז במידה מסוימת את צודקת. לא שקראתי על זה מחקרים, אבל הגיונית את צודקת.
כן.
כן.
אוקיי.
יופי.
יופי, עזרת לי מאוד, שבת שלום.
אני שמחה, תודה רבה, שבת שלום גם לך. אוקיי. עכשיו אני רוצה לעבור איתכם לדיאטת 8-16, לפני המאזינה או המאזין הבאים, כי זאת דיאטה שכל הזמן חוזרת לאופנה, הולכת, חוזרת, אחרי חצי שנה עוד פעם הולכת, חוזרת, ואנשים עכשיו פתאום קראו בטלוויזיית הכתבות ש-16-8 גורמת להתקפי לב, לא מונעת התקפי לב אלא גורמת. מה זה השיטה הזאת בכלל? זאת שיטה שמדברת על לצום 16 שעות ביום, ולאכול 8 שעות ביום. אוקיי, מה אתם אוכלים בשמונה שעות אלה? בורקס, שניצלים, צ'יפס? איך זה יכול להיות שאם תצומו 16 ותאכלו בורקת צ'יפס, אפילו בשעתיים? איך זה יכול להיות שתשפרו את הבריאות ותרדו במשקל? הרי זה לא יכול להיות. הגישה שאומרת, תצומו ככה וככה ותאכלו ככה וככה, היא לא נכונה, כי היא מתייחסת למתי אוכלים, ולא למה אוכלים. זה הדבר הראשון שלא מקובל עליי. הדבר השני, לפי כל המחקרים שאני קראתי, יותר חשוב זה לאכול בריא, בלי להסתכל על השעון. הגוף שלנו מאוד 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 חכם, מאוד חכם. תנו לו לאותת לכם, תנו לו, תקשיבו לו. מתי אתם רעבים? מתי אתם צמאים? מתי זה מיותר? מתי סתם בא לכם? הגוף יודע להגיד הכל אם אנחנו נקשיב לו וניתן לו להגיד לנו את זה. אף תינוק לא יצא מהבטן של אמא שלו עם שעון על היד ותאכל בשעה הזאת ותפסיק בשעה הזאת. תנו לו, יותר חשוב, תאכלו 12 ותצומו 12, תאכלו 14 ותצומו 10, לא משנה, כך שתאכלו בריא מתי שאתם אוכלים, תאכלו אוכל לא מתועס, תפחיתו פחממות וסוכרים, וטרנס, שומן טרנס ומאכלים מתועסים, זה הרבה 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 יותר חשוב. ועוד דבר שאני נגד השיטה, זה שהרבה אנשים חושבים, שהם, אוקיי, אני אוכל מ-12 בצהריים עד 8, וזה נקרא לצום 16 ולאכול 8, נכון, אבל עד 12 בבוקר, מה הם עושים? שותים קפה. זה לא צום לשתות קפה, אך לפני בדיקת דם אסור לשתות קפה. למה? כי זה משנה את הפעילות של הכבד, זה משנה את כל הפעילות של הלבלב, של הכל, זה לא נקרא לצום. אם אתם רוצים לצום, תצומו. תצומו זה אומר לפעמים שלוק מים וזהו. שום דבר אחר. אז גם הפירוש פה לא נכון, אנשים כאילו מעוותים את השיטה, ובקיצור יצא גם מחקרים שעכשיו שהראו שכל הצומות האלה, מסוכנים ללב שלנו יותר מאשר עוזרים. קיצור, תאכלו בריא, בלי להסתכל על השעון. תנו לגוף להגיד לכם מתי ומה. יש לנו מאזינה על הקו? כן. שלום.
מיוש.
כן, מזי, החזית.
היי, איפה את? יפהפייה שלי.
רק את אומרת מיוש, ישר אני יודעת מי זאת. איך אני?
את גדולה.
לא, את גדולה.
את מרגישה.
אני בסדר גמור, אחת.
היא בסדר, ברוך השם, סוף סוף, עכשיו חזרתי מפילאטיס, בחינה קרקרים, טעימים.
אנחנו מכירים את הקרקרים שלך, העליתי אותם כבר נראה לי פה.
כן, קרקרים ללא גלוטן, תשמעי, זה אף כמו גרנים.
אני חייבת להגיד לך, שללא גלוטן זה לא מילת קסם, יכול להיות ללא גלוטן עם קמח לא בריא. יכול להיות ללא גלוטן עם קמח חדשים שהוא מצוין, אבל...
לא, אין לי קמח, זה רק מקוסמת ירוקה ועדשים אדומות.
זה מהמם, אבל המילה ללא גלוטן לא אומרת כלום.
לא, ברור.
אז אפשר להגיד קרקר חלבון, נגיד, קרקר חלבון דגנים מלאים, זה נשמע יותר טוב.
כבר יותר, אז אנחנו נשנה את השם שלה. קודם כל, תגידי לי, יקירה, רציתי לשאול כמה דברים, אני אשאל שתיים, ואם יהיה לי זמן, לעוד אחד.
בסדר גמור.
אני שואלת, כמה חלבון כדאי לשים בצלחת של החג, כדי להרגיש שבעים בלי להכביד?
בצלחת של כל ארוחה משפחתית, ללא קשר לחגים, אני בעד... להתחיל עם ירקות ועם חלבון, לא צריך לשקול, תסיימי את זה, ואז אחרי שאת מסיימת, תעברי לפחממות. החלק של החלבון והירקות הוא החלק החשוב בעיניי, החלק המיותר זה חלק של הפחמימות. הפחמימות יכולות להיות גם בריאות, אני לא אומרת שלא, אבל הן תמיד יהיו פחות חשובות לגוף, מאשר כל הסיבים וכל נוגדי החמצון שיש בירקות, כל החלבון, ה-B12, הברזל, שיש במנות של חלבון. אז בכל
אם
ארוחה...
אם נשלב חלבון מהחי וחלבון מהצומח זה חכם?
אפשר, אפשר, זה לא...
או שזה בתלחת?
לא, זה לא... תראי, אני לא... קשה לי לדמיין את הצלחת, אבל נגיד שאם את לוקחת פחות מכל מנה, אין עם זה איזושהי
בעיה. אני לא אוכלת פחלמות, הדגש הוא על החלבון.
הבנתי, אז זה נראה לי שזה בסדר גמור. זה נראה לי שזה בסדר גמור. אני כל ארוחה משפחתית גדולה, ארוחת שבת גדולה, לא משנה איזה ארוחה, זה בחגים אולי באמת יותר בולט, כי ארוחה נמשכת יותר זמן, ואז אנשים לוקחים לצלחת עוד ועוד ועוד ועוד. ההצעה שלי היא תמיד להתחיל עם הירקות והחלבון בצלחת, לסיים את זה לאט, ואחר כך, אם יש מקום בבטן, אז לעבור לפחמימות ולכל שאר הדברים. כמובן שאם יש דברים כזה באמצע שולחן, שכל אחד לוקח לעצמו קצת, אז גם יש עדיפות למלא את הצלחת מראש, בכל מה שמתכוונים לאכול, גם אם זה הר של אוכל, זה עדיף מאשר...
אבל זהו, זה הצלחת ולא...
בדיוק, זה הצבעים בעיניים, זה חשוב מאוד מאוד. כאילו, במקום לקחת קצת וקצת 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 וקצת, לקחת הרבה בבת אחת, זה מאוד חשוב. ואז לסבוע, ואנחנו יודעים כמה אכלנו, במקום שתשימי קצת, ואז תשימי עוד קצת, ואז תשימי עוד קצת, וזה, ובסוף אני אשאל אותך כמה אכלת, את לא יודעת, את רק יודעת שכואבת לך בטן מרוב אוכל, וזה פחות טוב.
את מרגישה אחר כך כמו בלון. שאלה שנייה, האם כדאי לשלב חלבון גם במנה האחרונה? אם כן, איזה קינוח או מנה אחרונה מתאים לכך?
אוקיי, אז ככה, כל חלבון שתוכלי, שוב, ייתן לך לגוף טיפה יותר מאשר אם זה פחממה ריקה או איזושהי הוגה או אפילו סורבה או אני לא יודעת מה. עכשיו, השאלה, אם מותר לך בשר חלב, אז נגיד, או לא, נגיד שהרוחה היא חלבית, אז הוגת גבינה זה קינוח אחד הטובים ביותר שיש. הוגה הזאת מכילה יחסית פחות סוכר ופחות קמח מכמעט כל ההוגות. היא מכילה הרבה ביצים, הרבה גבינות, כלומר הרבה סידן, הרבה חלבון, וזה קצת מעכב את הספיגה של הקצת סוכר שגם יש בה, וזה קינוח מצוין. דוגמה נוספת, את יכולה לעשות כדורים של שקדים מגוזים, עם חמת שקדים או חמת בוטנים.
אה, זה כבר נתת את המרשם.
נכון, או עם תמרים, או עם משהו גם יש אפשרות. יש אפשרות לעשות כאלה קינוחים, שהם בעיקר חלבון שומן ומעט פחמות, והם מעולים. ואת צודקת שנגיד צלחת בירות היא תמיד יכולה להיות טובה, זה אומנם פחממה, אבל זה עדיף בהרבה מאשר כל הוגה או רעיון אחר שאתה עשי.
עכשיו סתם, מבחינת ערך תזונתי, חזה, עוף, דג או מה? בשר בקר הזה, מה?
אותו דבר.
מה אתה היית אוכלת?
אני צמחונית.
על אף אחד מהם.
אף אחד מהם, אבל מבחינת תזונתית, שלושתם אותו דבר, בול, חלבונים, ו-12 ברזל, אותו דבר אין הבדל.
אז יופי, אז סידרת לי פה את ה... את גם מערכת מן הסתם, ואת יודעת מה זה צריך לתת. יש לי גם צמחונים, ויש לי גם טבעונים, ויש לי גם רגילים, אז צריך להכין קצת מכל דבר שיהיה לכולם.
לי יש אחת אחד בהולנד, אחד בניו יורק, אחד בברלין, אז אני קצת יותר קל לי לערך.
את בבעיה.
אני ההפך, אני נוסעת לי בכיף שלי.
איזה כיף.
כן.
תראה, את פעם בחודש צריכה לקפוץ לאחד מהכיוונים.
זה בדיוק כמו שאני עושה.
כל הכבוד.
נכון.
כל הכבוד לך.
כמה נקודות יש לי באלעל, אין לך מושג, הם מתים ממני.
הם אוהבים אותך.
כן, אוהבים.
זה היה מלא מלא נקודות.
בדיוק.
קודם כל הם היו מקבלים אותך בלי שום קשר, רק בגלל שאת יפה.
לא, לא אכפת להם ממני, אבל תודה רבה רבה רבה.
תודה רבה.
טוב, מה זה שתהיה?
מצפה עכשיו להולדת נכדה חדשה מביתי. כל רגע, כל שנייה, כל דקה.
מזל טוב, מזי, שיהיה במזל ובבריאות ובשעה טובה.
לך שתהיה נסיעה טובה כשאת נוסעת.
תודה, תודה, תודה.
שיהיה לנו שבת שלום, בשורות טובות.
שבת שלום,
בשורות טובות. ואני אוהבת אותך המון, המון, המון.
אוהבת אותך בחזרה, מזי, יקרה מאזינה
קבועה. ביי,
ביי, ביי, אהובה. עוד מאזינה יש לנו, שלום.
שלום.
מה שלומך? היי, היי.
דברת זורה רוזנטל, שלום לך דוקטור מאיה.
שלום, שלום.
אני מאוד אוהבת להקשיב לתוכניות.
תודה רבה, זה כיף.
לומדת המון המון.
כן.
ויש לי שתי שאלות קצרות.
אוקיי.
אני נתקלתי באיזשהו ממתיק על בסיס דקסטרוזה מלטודקסטין.
אוקיי.
מדוקסטרין, ממתיק סוכרלוז.
אוקיי, אז תשמעי. סוכרלוז הוא חומר שהוא עשוי מסוכר. הוא כל כך, כל כך, כל כך מתוק, שצריך להשתמש בכמות כל כך, כל כך, כל כך קטנה, שלא רואים את זה בכלל. אז מה הם ימכרו לך? הם לא יכולים למכור לך פירור. תפתחי שקית, לא תראי כלום. אז מה שהם עושים, הם שמים שמה כמו הפקת סוכר כזאת קצת. דקסטרוז זה הפקת סוכר רגיל. מלטו דקסטרין זה גם כן. הם כאילו שמים טיפה הפקת סוכר. אם את רואה שכתוב שם 3 קלוריות על השקית, הקלוריות זה מזה. הם שמים שם חומר שיהיה לך מה לראות בעין כשאת משתמשת בזה, אחרת לא היה לך בכלל. נגיד יש נוזל סוכרלוז, הרוב שם זה מים וזה 0.1% סוכרלוז, כי לא צריך הרבה ממנו, אבל בכל זאת אנשים רוצים להשתמש, אז אי אפשר לתת להם להשתמש בכלום ולהגיד להם תדייקו בכמויות. אז הם שמים שם את החומרים האלה, את האבקה הלבנה, מה שאת רואה, זה בעיקר אבקת סוכר מסוימת, דקסטרוז ומלטודקסטרין, זה שני חומרים טבעיים, אין איתם שום בעיה, הם בכמות מאוד מאוד קטנה, הם לא גורמים לעלייה ברמת הסוכר בדם, זה בכמות של פחות מגרם, הם לא יעשו לך עלייה ברמת הסוכר בדם, הם לא יחמירו לך סוכרת, אין איתם בעיה בריאותית, זה לגמרי טבעי, וזה בעצם החומר שאת רואה בעין, כי את הסוכרלוז את לא תראי, כי הוא בכמות מאוד מאוד קטנה.
יופי, עניתי על
התשובה. עניתי לך.
תשובה מלאה, יופי.
עכשיו, כן, אוקיי, רק שימי לב שבה, אם לצתי רגע על נוזל סוכרלוז שרוב מים, יש מוצרים מסוימים שגם מכילים חוץ מהמים האלה, גם חומר משומר, אולי הם קצת פחות עדיפים בהשוואה לסוכרלוזים נוזליים או אחרים בלי חומר משומר, ואני חושבת שהאבקות גם יותר טעימות. עכשיו השאלה השנייה.
תודה רבה. השאלה השנייה היא לגבי חומץ. 5%. אני משתמשת בהרבה בחומץ, כי לבעלי אסור לאכול מלח.
אוקיי.
אני חלה במלח, ואני משתמשת כביכול במקום. יש עם זה בעיה?
לא, אבל למה דווקא את החומץ הרגיל 5%? הוא כן, יש לו חומר משומר.
אז מה כן מומלץ? איזה חומץ?
תראי. יש בבתי טבע כל מיני סוגים של חומצים שהם יותר טבעיים, מכל מיני דברים, מה שטעים לך, יש חומץ רימונים, חומץ, אני לא זוכרת אפילו מה יש לי בבית. החומץ הרגיל שאת אומרת, 5%, הוא כאילו פחות טוב כי יש בו את החומר המשמר. זה עדיף מאשר מלח, נכון? וגם שמים כמות קטנה, זה לא כזה, כזה נורא. אבל מצד שני, אני כאילו, שאני חושבת, בראש יש סוגי חומץ יותר טובים, אני חושבת שאפשר למצוא אותם בבתי טבע. אז תבדקי, גם אולי תתחברי יותר לטעם של משהו, זה יכול יותר לשדרי לך את הטעם.
תודה רבה. שבת שלום,
מסוכית. תודה, איזה כיף. תודה רבה. טוב, אז אנחנו הגענו למתכון של עוגיות טחינה, של חנה המחותנת שלי, המתכון נמצא גם בספר החדש שלי במעבר קל. מה טוב בעוגיות האלה? כמעט שאין בהן פחמימות, כלומר מעט יחסית לעוגיות אחרות, רק 3 כפות של קמח. יש בהן סוכר שאפשר גם פה להפחית את הכמות אם אוהבים. זה בעיקר הרבה טחינה וטעם של טחינה ומרקות ונימוחות כאלה מתפוררות בפה. אני אוהבת ככה את המרקם של עוגיות. מערבבים כוס טחינה גולמית מלאה עם חצי כוס סוכר חום, אפשר שוב פחות, כפית אבקת אפייה. 3 כפות בלבד של קורנפלור, ביצה, תמצית וניל, אפשר שבבי שקדים לקישוט או מבפנים, עושים כדורים, מערבבים את הכל, כן? עושים כדורים, מסדרים יפה על נייר אפייה, שמים פרוסת שקד באמצע, עופים כרבע שעה ב-160 מעלות. 24 עוגיות, אם לא תלקקו את הבצק באמצע, אז יהיה לכם ל-24 עוגיות, 83 קלוריות לעוגיה בלבד. המתכון והתמונה יהיו באתר של הרדיו, ממש עוד מעט. אוקיי, אז אני רוצה להודות מאוד לכל מי שעלה לשידור, ולכל מי שהאזין. אני רוצה להודות למיכל קדוש, למאיר הפרץ, לרן לודין, לאופק קולר, לרעות מתיתיהו ארגון. אני אהיה פה בשבוע הבא. תכינו שאלות שאתם רוצים, אל תשכחו לשלוח אותן ל-054-70-103-70, כדי שיהיה לנו הרבה על מה מדבר, אחרינו פרופסור רפי קרסו, ואני מאחלת לכולם שבת נעימה ובריאה. ביי ביי.